אולד במחירים מיוחדים לחג אצל המשווקים המורשים של היבואנית הרשמית סם ליין. ועכשיו אנחנו שמחים מאוד להגיד בוקר טוב לדוקטור אדם שנער, מרצה למשפט חוקתי.
מה העניינים?
היי, בוקר טוב.
ראית מה קרה?
זה בקצב C, אני רואה, אנחנו רואים בערוץ הכנסת, אנחנו רואים...
ביטול ההתנתקות עבר סופית.
כן, זה כבר אחרי קריאה שלישית.
זה פשוט קורה הרגע, כן.
וחוק דרעי עכשיו בדרך.
נכון, כל הדברים הטובים בדרך, בדיוק.
יש.
כל השפרים.
יש, מה עוד הם יצליחו להעביר, האם הם יצליחו להעביר בקריאה שנייה ושלישית כבר היום את המתווה המרוכח, ואם אתה יכול, ואני יודע, ואני יודע שזה, כן, אני יודע שזה, עכשיו אתה צריך להסביר לי עם בדידים ואלגוריתם, מה אומר החוק המרוכח?
אוקיי, אז קודם כל צריך קודם כל הם לא יעשו את זה היום, זאת אומרת, הם לא יעבירו את זה היום בקריאה שנייה ושלישית, הם יעבירו את זה לפני שהכנסת יוצאת לפגרה.
והם יעריכו את הזמן? כן.
לא, זה הייתה התוכנית כל הזמן. אני חושב שמאוד חשוב לי שנזכור, או שנדע, שהמתווה המרוכח זה סתם שם. אין בו שום דבר מרוכח.
לא, לא השתנה שום דבר. רגע, אבל הכותרות אומרות שהשתנה הרכב לבחירה...
קודם כל נתנו אופציה קטנה ל... רגע, נתנו אופציה לאופוזיציה להביע לפחות את דעתה בחלק מהמקרים.
כן, אבל זה לא באמת. ולכן אתם צודקים שהחוק, הצעת החוק השתנתה, אבל השורה התחתונה, המהות לא השתנתה, ולכן תחס כריכוך, זה בעצם לקנות את הספין של...
אוקיי, אז בוא, כן, מה זה?
שתראו, בגדול, מה אומרת הצעת החוק החדשה? אומרת שהוועדה תהיה 11 חברים, לקואליציה יהיה רוב קבוע של 6 מתוך 11, אוקיי? כמו השליטה בוועדה, לשני המינויים הראשונים לבית המשפט העליון בקדנציה של כנסת, הקואליציה תוכל למנות לבד, בלי להתחשב בשופטים או באופוזיציה שנמצאת בוועדה.
שניים מתוך כמה?
זה לא משנה, אתה יכול למנות גם את השופט.
ברגע שמתפנה תקן, השופט פורש בגיל 70, ולכן כששופט פורש מתפנה תקן, ואז אפשר למנות אותו.
אז שני מינויים ראשונים לבג"ץ זה יכול להיות שנים...
לא רק זה, זה יכול להכניע גם מי הראש, מי מחליף את חיות, זה גם אפשר להכניע בתוך השניים האלה.
רגע, בוא נעשה, בדיוק נבין, עכשיו רגע, רק נבין את המתווה ואז נדבר על המשמעויות שלו בשטח. עכשיו, מהמינוי השלישי יצטרכו אישור הסכם של נציג אחד מהאופוזיציה, לא את השופטים, והחל מהמינוי הרביעי בקדנציה יצטרכו גם את האישור של אחד מהשופטים.
אני נשבע שזה כל כך מורכב בכוונה.
אבל אני הבנתי את זה דווקא. רגע, מה הסיכוי להגיע לארבעה מינויים בבגץ בקדנציה?
אז קודם כל, כמובן שהסיכויים לא גדולים. זה קרה, אבל הסיכויים לא גדולים. למה הסיכויים לא גדולים? משום שממשלות בישראל בדרך כלל מכהנות קצת פחות משלוש שנים. ולכן הסיכוי שיהיה לך ארבעה מינויים...
ארבעה אנשים שיגיעו לגיל 70. זה משונה.
אבל עוד מעט הסניורטי לא יהיה אותו, אז למה צריך לחכות בכלל?
רגע, בואו
נחפרה. הרגנו אותך היום, סליחה.
לא, אתם מתקדמים.
אני מתנצל.
אנחנו לאט לאט, כן.
אני מבין את הלהט. עכשיו, רגע, קודם כל, אז גלית אומרת, בסדר, אבל אולי יהיה מינוי רביעי או בזה. אבל גם יהיה מינוי רביעי, בוא נזכור, יש מינוי 1, 2, 3 לפני כן. שליטה פוליטית מוחלטת, ועל 1 ו-2 זה הקואליציה. עכשיו, מה עומד על הפרק כרגע? בסופו של דבר, בוא נסתכל על המציאות. המציאות היא שבשנה הקרובה פורשים שני שופטים, השופט, הנשיאה חיות והשופט פוגלמן. אוקיי? כלומר, זה מה שאתה כרגע על הפרק.
כן, אני מבינה, אז זה בכל מקרה של הקואליציה. אני קצת קשה לי...
רגע, יותר מזה, גלית, רגע, זה הכי חשובה. כידוע, בית המשפט העליון, עשרות שנים, נשיאים נבחרים על בסיס הסניורטי, שזה הנוהג. השופט הכי ותיק מתמנה להיות הנשיא, כדי למנוע תחרות בין השופטים, כדי למנוע פוליטיזציה. הם הולכים לבטל גם את הנוהג הזה, ולכן עכשיו זה לא רק שני שופטים, אלא זה גם הנשיאה, והם יחליטו מי יהיה הנשיא. מה שהם יעשו כמובן, הם יבחרו את הנשיא שהכי משקף את העמדות שלהם, כאשר...
קשה לי עם הדבר הזה שאתה אומר, גם עם השליטה פוליטית. זה בכל זאת, האנשים האלה הם שופטי בגץ, הם לא עובדים אצל מפלגה, זה אנשים באמת שהם אנשים גדולים מאוד.
נכון, שהם מתוך המערכת.
לא, הם גם אנשים, אתה יודע, עם שאר רוח, זה אנשים שהם באיזה עולם רוחני אחר, הם הגיעו להיות שופטי בגץ, הם לא רק עובדים אצל ביבי או מי שזה לא יהיה.
נכון. אז קודם כל, גלית, אני רוצה להזכיר שבשיחה הקודמת שלנו, את גם כן כעסת עליה על אותו דבר.
נכון, כי זה...
היא מאוד עקבית.
לא, זה מעולה, אז אני רוצה לתת תשובה. אני לא טוען שהשופטים האלה, או הנשיא החדש שהתמנה, הוא לא יהיה עצמאי. זה ממש לא הטענה. הטענה שלי היא שהם ימנו את השופט שבתפיסת עולמו הכי קרוב לתפיסת עולמם. לא כי הם ישפיעו עליו, אלא כי הוא יפסוק באופן שהכי קרוב למה שרוצים לפסוק.
וגלי טוענת אבל שגם כך הסך הכל של השופטים הם ממיליה מסוים, גם אם זה לכאורה לימין או לשמאל, זה ממיליה מסוים.
לא, תראו, יש, בסדר, אבל זה נכון ששופטים מגיעים אולי משכבה מסוימת, אם כי יש ביניהם גיוון, אבל בסופו של דבר גם יש להם תפיסות עולם ויש להם הבדלים.
נכון, אבל... נכון, אני מסכימה איתך במה שאתה אומר, אבל זה לא שהם הולכים למנות לנשיא בית המשפט העליון את אליקו, בסדר? זה בסוף יותר ניואנסים מזה.
וואי, אני כל כך
בעד. מה שאני רוצה לומר זה שהם הולכים לבחור את הנשיא שהכי קופסת עולמם. וכאשר, אם וכאשר המינוי הרביעי יגיע, הנשיא, לך שיהיה, ככל הנראה, לא יהיה לעומתי לאותם אנשים שהם רוצים לקדם. זאת ההנחת העבודה שלהם. כלומר, אני לא אומר פה משהו רע על השופטים.
אדם, אתה בטוח יודע. תן לי רגע את השורטליסט.
תן למציעים.
כן, אני שואל אותך. תן את השורטליסט. מה השורטליסט של רוטמן ושל יריב לוין? מה האנד גיים של הדבר הזה? את מי הם רוצים בתור נשיא בית המשפט העליון? מי הבן אדם?
אני לא יודע.
לא יכול להיות. לא יכול להיות. בטוח השמות האלה מרחפים כבר.
כן, מרחפים, אבל אתה יודע, השאלה אם יש בהם משהו, אם יש בהם אמת או אין בהם אמת, היא שאלה אחרת. לפני כמה שבועות פרסם אבישי גרינצייג מגלובס, שהשופט אלרון רוצה להיות נשיא ומוכן. אבל אני לא יודע אם זה נכון, אין לי גישה לשופט אלרון, ואני לא נמצא בסיק
סיק. כמה גם שופטים יש שקרובים לדעתם וגם בעד הרפורמה?
אבל האם אפשר גם להביא מישהו מהמחוזי? האם אפשר להקפיץ מישהו?
לא, אז בקרון, לפי הבנתי את הצעת החוק, נשיא העליון שיבחר יהיה מקרב שופטי העליון. כמובן שאין מניעה למנות מישהו לעליון, ואז זמן קצר שהוא לא היה.
הבנתי אותך.
ואז זמן קצר כמותו לנשיא.
הבנתי. וזה הקפצה בעצם, ואז אתה יכול לקחת מהמחוזי.
צריך לזכור שבאמת שני המינויים הראשונים שאנחנו מדברים עליהם, הם יהיו מינויים פוליטיים לחלוטין, ורק קואליציה, אפילו גם בלי אופוזיציה.
המשמעות. המשמעות של המינוי הזה, ברגע שאתה יודע שפוליטיקאים הולכים לבחור בך, אין מה לעשות, אני מניח שזה בתוך הראש.
רבותיי, אני רוצה להזכיר שמי בחר עד היום, רגע, עד היום היה בלי פוליטיקה, עד היום שופטים נבחרו בישראל בלי שום דבר פוליטיקה.
קואליציה ואופוזיציה בתוך הוועדה.
אני אסביר למה זה אחרת. קודם כל, איפה שיש אנשים, יש פוליטיקה וגלית שופטים. רגע, זה הנקודה הראשונה. והשאלה היא איזה פוליטיקה. בוועדה היום, מה שקורה שבגלל שלאף קבוצה אין רוב, וכל קבוצה של הפוליטיקאים וגם השופטים יכולה להטיל וטו, הדבר יצריך אותם לנהל דיאלוג ולהגיע להסכמות שיהיו מקובלות על כל סקטור וסקטור עם האינטרסים שלו.
או לחילופין שעושים מסע ומתן ואומרים אתה תיתן לי את זה, אני אתן לך משהו אחר, גם אם אין הסכמות. בסוף ככה זה עובד. אני מתנצלת על זה שאני מפריע, אבל הפעם, וזו הייתה בדיחה ש... אני גם כתבתי את הבדיחות האלה כשעבדתי במערכות של תוכניות סתירה, אבל הפעם האחרונה שאני שמעתי על אידיאולוגיה במערכת המשפט היה נורית קורן שאומרת אני רוצה שופט תימני, שזה היה נחשב בדיחה, וזה היה עכשיו, מה את נכון. אומרת? אבל לא ששמענו לפני זה אנשים מתווכחים על אידיאולוגיה מי יהיה השופט, אלא עושים מסכונה כזאת, אני אתן לך פה, אתה תיתן לי פה.
כן.
זה תמיד, זה חלק מאיך שהמערכת עובדת, אני לא אומרת שהפתרון שלהם עכשיו שמוצא הוא פתרון טוב.
אבל... מה שקורא זה הסכונה, או הדיאלוג, או המסע ומתן, אוקיי? זה באמת דברים שאנחנו צריכים להשיג עם קבוצות ואנשים שיש להם השקפות שונות ואינטרסים שונים. ולכן הדעת נותנת, אם כי לא כמובן בכל המקרים, זה אף פעם לא מושלם, שהמועמדים יחסית קונצנזואליים על קבוצות מגוונות. אבל באמת יש לך פוליטיזציה ושיש לך רק קבוצה אחת ששולטת, והיא לא צריכה להתחשב בדעה של השופטים, והיא לא צריכה להתחשב בדעה של נציגי הציבור. הדברים הולכים לכיוון אחד ואין שום גורם מקצועי שמאזן. בסופו של דבר, שופט, לדעתי לפחות אני אומר, שופט זה לא כל אדם. זאת אדם גם ש...
חד משמעית.
זה בעל מקצוע. זה בעל מקצוע. הוא צריך לנהל את דעת משפטים, הוא צריך לדעת לנהל משפט, הוא צריך שלומד את שיפוטי. מה שהצעת החוק הזאת עושה, לפחות לגבי שני המינויים הראשונים, וגם לגבי המינוי השלישי, ובמידה רבה לגבי המינוי הרביעי, היא מנטרלת את השיקולים המקצועיים, משום שמי שנמצא שם, השיקולים המקצועיים לא יבואו לידי ביטוי, כי אפשר יהיה להתעלם מהם, ולכן השיקולים יהיו רק פוליטיים. עכשיו, אם אנחנו רוצים שהשיקולים במינוי שופטים יהיו גם שיקולים מקצועיים, שמי שיביע את דעתו יהיו אנשי משפט שמכירים את המועמדים ויכולים לעמוד על כישוריהם המשפטיים והשיפוטיים, אנחנו מפסידים את כל זה בשיטה
רגע,
החדשה.
רגע, גם בשיטה החדשה, סליחה, הם בכל זאת יצטרכו לעשות את הוועדה הזאת, כלומר, מי שרוצה להיות שופט, הם יצטרכו ללכת לעשות את הכמה שבועות האלה שעושים את המבחנים וכל
נכון,
הדברים
כן,
האלה.
נכון, כן, אבל הוועדה הזאת היא רק ממליצה. ההכבדה הזאת, רק יש לה כוח ממליץ, אין לה שום כוח לחייב, והשיקולים, שיקולים אחרים.
אדם. אני ממש מתנצל, אנחנו חייבים לסיים. שאלה ממש ממש אחרונה, רות ביידר גינסבורג בעצם נשארה בתפקידה אז כדי למנוע את כניסתו של, אני לא זוכר אם זה היה קוון או השנייה, סליחה, אבל זה היה ממש, היא נאחזה בתפקיד. יש סיכוי שאסתר חיות נאחזת בתפקיד הזה? האם זה הגיוני? אין את זה אצלנו.
אסתר חיות וכל שופט אחר לא יכולים לאחז, משום שגיל הפרישה בישראל הוא לא... הוא קבוע, הוא גיל 70, ולא כמו בארצות הברית, לכל החיים.
יופי.
ולכן בגיל 70...
פתרנו גם את זה, יופי, אני מרגיש שפתרנו הרבה אדם.
אבל לא דיברנו על ביטול חוק ההתנתקות ורציתי.
אני מוכן להישאר, אתם אלה.
מה אני אעשה, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו פשוט נטריד אותך עוד פעם, אין מה לעשות.
בטח, האולד לא ימכור את עצמו, אנחנו צריכים לעבוד בזה.
דוקטור אדם שנר מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
תודה, יום טוב, ביי.
גורי אלפי, גלית חוגי, תוכנית הבוקר, בחסות.
שנה אחרי שנה אחרי שנה. סמסונג.